השיעור לכבדה לטבת בשנה פשוטה, בפרק תצוו מתחיל בעמוד חף א', עמוד א', במילים ובזה יובן, עד סיום הפרק, בעמוד 42.
ובזה יובן מה שכתוב בגמרא. מה אומרת הגמרא? דעובד אלוקים היינו, מי זה נקרא עובד אלוקים? מי ששונה פרקו 100 פעמים ו1. ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים לבד. זה הלשון בגמרא. למה הגמרא תופסת דווקא את המספר של 100 פעמים ו1? זה עובד אלוקים. ומאה פעמים לבד זה נקרא לא עבדו. למה הגמרא תופסת דווקא את הדוגמה של 100? אז על פי פשט, אז הוא אומר מיד בשורה הבאה. והיינו משום שבימיהם היה רגילות לשנות כל פרק 100 פעמים. הם היו רגילים שכל פרק היו חוזרים עליו 100 פעמים. אז אם הם היו רגילים 100, אז כל מי שלומד 100 זה רגיל. אז אם הוא עושה מה שהוא רגיל לעשות, אולי זה 100 פעמים. לא עבדו. עשית 100 פעמים ו1, הוספת 1 יותר מהרגילות, זה כבר בעצם עשה את השינוי המהפך מלא עבדו לעובד אלוקים. בפנימיות הדברים מבואר שהמספר 100 הוא לא סתם, אלא זה מסמל את כל הרעיון. המאה והמאה ואחד, זה מסמל את כל הרעיון. מדוע? ידוע, כבר למדנו הרבה פעמים, שהנפש השלימה כוללת 10 כוחות. וזה בא בגלל שבעולמות עליונים יש בכל עולם 10 ספירות. כל אחד מהעשר כוחות, כל אחד מהעשר ספירות, הרי כלול גם כן מ-10. אנחנו רואים את זה עכשיו בספירת העומר, שאנחנו אומרים חסד, חסד שבחסד, גבורה שבחסד. בספירת העומר אנחנו סופרים רק את 7, אבל אם מדברים על המכלול של כל 10, אז כל אחד מה-10 כלול מ-10. אז אם ניכנס לפרטי הנפש, השלימות של הנפש זה 100. אדם שעובד על 100 זה שלימות, אבל שלימות של הטבע, שלימות של הכוחות שקיבלת. ברגע שעשית 101, אז מי שמכיר שכתוב בפתיחת אליהו, כתוב אנטו חד ולא בחושבן. מה זה אנטו חד ולא בחושבן? כתוב בפתיחת אליהו, אנטו דאפיקה תסר תיקונים. אתה גילית מעצמך 10 כוחות, 10 ספירות. אבל אנטו, אתה, הקדוש ברוך הוא בעצמך, אנטו חד, אתה אחד, אבל לא בחושבן, אתה לא אחד מה-10, אתה מעל ה-10. איך אתה מתחבר לאנטו חד ולא בחושבן? איך אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, לאין סוף שהוא מעל המבנה של ה-10? ה-101. האחד שמעל ה-100. ה-100 זה השלימות של ה-10. אבל אם אתה עושה רק את השלימות של הטבע, לא התחברת לאנטו חד ולא בחושבן. התחברת לטבע. זה האופי שלך, זה הטבע שלך, זה לא עבדו. אם אתה רוצה להתחבר לעבדו, אז זה 101. לכן זה מדויק, דווקא 101, זה אנטו חד ולא בחושבן. ועל זה הוא מביא משל, כדאית אתם בגמרא, כמו שהגמרא מביאה בהמשך משל. וכפי שנראה עוד מעט, שכשהגמרא מביאה משל, הוא מדויק להפליא. בכלל, כשאנחנו בני אדם רוצים להסביר משהו, נותנים משל. מחפשים איזשהו עניין שנראה פחות או יותר דומה, ומביאים אותו כמשל, ובדרך כלל, אנחנו מסיקים מהמשל רק איזשהו נקודה או שתיים שמשרתים את הרעיון שאנחנו רוצים להביע. אבל בשביל יופי הסיפור, אז המשל יש בו הרבה פרטים ופרטי פרטים, לאו דווקא שכל הפרטים וכל הצבעים קשורים לתוכן. אבל בתורה זה לא כך. התורה שבכתב, תורה שבעל פה. כשהגמרא מביאה משל, המשל הוא לא רק הוא מדויק, המשל בא מהנמשל. המשל זה אותו דבר עצמו, רק הוא בצורה של משל. ובמילא כל פרט במשל שייך וקשור ומדויק להפליא לנמשל. מהו המשל? קודם נראה את המשל. כדי איתה, אתם בגמרא, משל משוק של חמרים. חמרים זה כינוי לאותם אלה שיש להם, כמו מה שנקרא היום, נהגים של סמיטריילרים, שבא לגולס, סוחב מסעות. אז יש לו חמור, והוא עומד בשוק, והוא מבקש מי שרוצה להעביר סחורה ממקום למקום, אז הוא עושה הובלות על החמור שלו. אבל השוק הזה של החמרים שנזכרים כשאתה רוצה לזכור אותו, את החמר עם החמור, לזכור אותם כדי להעביר סחורה ממקום למקום, אז כתוב ככה, לעשר פרסי, עשר פרסאות, כמה המרחק של עשר פרסאות זה בזוזה. זוזה זה מטבע. אתה משלם לו זוז, מטבע אחד, והוא מביא לך עשר פרסאות. אבל הוא לאחד עשר פרסי, אם אתה תרצה לקחת אותו לפרסה אחת נוספת, בתרי זוזי. אתה לא תשלם לו זוז ועשירית, אתה תשלם לו שתי זוז, כפול. סך הכל הוספת מבחינת המרחק עוד אחוז אחד או 10% ובמחיר אתה משלם פי שניים. למה? מפני שהוא יותר מרגילותם. זה כמו מונית ספיישל. יש שירות שהוא לוקח ממקום מנקודה לנקודה מחיר קבוע. אתה לוקח אותו ספיישל, את אותו נהג, אומר לו בוא תמשיך עוד כמה רחובות, הוא לא יוסיף לך, אתה תשלם כפול לפחות. כן, אפשר לבדוק את זה במציאות. אז זה המשל. עכשיו, מה הסיבה בדבר? כשמסתכלים המפרשים, רשי מסביר שהסיבה למה הם לוקחים יותר, רשי בגמרא אומר שמכיוון הרשום ברשי הוא כך. 10 פרסי יזכיר לך אדם חמורו בזוז אחד, אז רשי אומר את הלשון שכבר נהגו כך. כי ככה נהגו, זה מה שקבעו, נהגו. אם תאמר לו לחם היא פרסה, יותר יישא שני זוזים. למה? כי אתה משנה מהמנהג. המערשה מוסיף הסבר קצת, מוסיף עוד איזה נקודה מעניינת. המערשה אומר שהמהלך של אדם בינוני ליום זה 10 פרסאות. זה המרחק רגיל.
ממוצע.
רגיל ממוצע. החמר שמוכן לקחת את המסע, והוא הרי הולך וסוחב ברגליו, הוא הולך ברגל ומוביל את החמור. אז הוא לוקח מראש מרחק, שזה מרחק סביר להליכה יומית. ברגע שאתה אומר לו, אני רוצה ללכת פרסה אחת נוספת, הוא כבר כל היום בלחץ, כי הוא יודע שהיום אני צריך, כל הדרך הוא רץ יותר מהר, כי זה לא הפירוש שהוא הולך רגיל, ובסוף הוא ירוץ. הוא כל ההליכה שלו היא כבר בלחץ, במאמץ יותר, כי הוא צריך להספיק. על התוספת מאמץ, הוא רוצה מחיר גבוה. רשי אומר שזה שינוי הרגל. המערשה אומר זה תוספת מאמץ. אבל זה וזה גם שניהם נכונים. בנמשל בוודאי שיש את שניהם. אדם שרגיל ללמוד 100 פעמים. והוא לומד 101, התוספת הזה זה גם תוספת מאמץ. שינוי. וזה גם שינוי הרגל. וזה מה שלוקח ממנו כפול. וגם פה אותו דבר. קודם כל הפרט של 10 ו-11 זה כמו שדיברנו קודם, 10 זה 10 כוחות הנפש, והאחד מעל ה-10 זה אין תוחז ולא בחושבה. למה הוא מביא דוגמה דווקא של שוק של חמרים? יכול לתת דוגמה של שוק של דברים אחרים, למה דווקא חמרים? אז גם זה מדויק. ולמה דווקא חמרים שנזכרים? אז כתוב שחמור, כבר דיברנו על זה פעם בהרחבה יותר, חמור, מי הוא החמור? זה היצר הרע, נקרא חמור. ככה בעל שם טוב אומר על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אומר הבעל שם טוב, מי זה החמור שונאך שרובץ תחת מסעו? זה הגוף, זה היצר הרע, נפש הבהמית, הוא חמור.
ויש גם מסחר
חמור, רובץ בין המשפטיים. מה עושים עם החמור? עכשיו שתי דברים אפשר לעשות. אפשר להפוך את החמור. להפוך אותו לבן אדם. ברגע שהפכת אותו לבן אדם, הוא כבר לא חמור. אפשר להשאיר אותו כחמור, אבל לעבוד איתו ולהתאמץ בעבודה קשה. זה ההבדל בין לקנות את החמור ללזכור את החמור. כשאתה קונה את החמור, קנית אותו, זה הוא נהיה שלך. כשאתה סוחר את החמור, נשאר חמור כמו קודם. כרגע התאמצת ושכרת אותו. העבודה היותר חביבה לקדוש ברוך הוא, זה משל משוק של חמרים שנזכרים. לא משוק של חמרים שקונים, אלא שנזכרים. התקפיה. עבודה שהיא קשה.
יום יום.
והיא מאמץ. יש את הפסוק שאומרים אותו בתהילים, בהלל אומרים אותו. יקר בעיני השם, המבטל החסידיו. מה הפירוש של הפסוק הזה? הפירוש הפשוט בפסוק הזה, מה זה? יקר מלשון קשה, כואב. כואב לקדוש ברוך הוא שחסידיו, שאנשים צדיקים, מגיע זמנם והם צריכים לעלות למעלה ולהפסיק להיות פה בעולם הזה כי הסתיימה שליחותם, אבל כל זמן שהם היו פה הם הרי עשו דברים נפלאים. ומצד הסדר האלוקי הם צריכים לעלות למעלה, אז יקר בעיני השם, הפירוש הפשוט יקר כמו כבד, כמו שכתוב כבד לב פרו, אז התרגום אומר יתיקר, כבד. יש אבל הפירוש החסידי, מה זה יקר בעיני השם? יקר כפשוטו, כשאומרים זה יקר, יקר וחביב, יקר בעיני השם, מה חביב בעיני השם? המבטל החסידה, אותם חסידים שממיתים את עצמם. בחיים, מתאמצים. אדם שכמו שיש את הלשון, מי שמימית את עצמו באוהלה של תורה, יש כזה לשון. מה זה נקרא, הוא מימית את עצמו? הוא עובד קשה. האדם שעובד קשה ומתאמץ, זה יותר יקר מהצדיק שאצלו זה נוסע, וקל לו. הקדוש ברוך הוא מייקר את המאמץ. המאמץ הכי קטן, יקר ביותר. נראה על את הלשון. ולכן, זאת הפעם, המאה ואחת, היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולם, ועולה על גביהן, ביתר שאת ויתר עוז, להיות נקרא עובד אלוקים. היה פעם יהודי שהגיע לרבי הצמח צדק, ואמר לו, רבי, אני כל כך יודע שללמוד תורה זה חשוב ויקר, ואין לי חשק ללמוד תורה. מה עושים? אין לי חשק לפתוח ספר. אמר לו הרב צמח צדק, מה אני אעשה שיש לי חשק? אני מקנה בך. אין לך חשק ואתה עכשיו יכול להתאמץ, כמה זה יקר. או מה אני אעשה שיש לי חשק? הרבה יותר יקר כשאין לך חשק ואתה משקיע. זה דבר יקר ביותר. וידוע, הרב צמח צדק עצמו, כתוב בצעירותו מסופר שהסבא של הבעל התניא, אדמו"ר הזקן, רצה לתת לו מתנה. רצה לתת לו מתנה, לפתוח את ליבו בתורה ושידע ענייני תורה ככה במתנה. לתת לו כזה... אז הוא אמר לו, אני לא רוצה. לא רוצה. למה? אני רוצה להתייגע. כתוב, הוא סיפר שאחר כך, שנים מאוחרות יותר, הוא אמר, הוא התחרט. את מה שהיו נתנו לי במתנה הייתי צריך לקבל ולהתייגע, יכולתי הרבה מעבר כי אין גבול. אבל בכל אופן רואים אצל הרבי צמח צדק בסיפורים הללו שהוא ייקר את היגיעה, את המאמץ, את העבודה, את ההשקעה. אין דבר יותר יקר מלהתאמץ ולהתייגע. וזה הפעם האחת שקולה יותר מכל המאה. למה זה? מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, כדי שאדם ישנה את הטבע שלו, איך מגיעים לזה? הרי זה לא יבוא מעצמו. כי מעצמו הוא מוכן לעשות רק מה שנוח לו, מה שקל לו, מה שזורם לו, זה מעצמו. אבל הוא רוצה להשתנות, הוא רוצה להתחדש. איך עושים את זה? מה נדרש מבן אדם כדי להתחדש? נדרש ממנו... לגלות אהבה לקדוש ברוך הוא. ובזה נראה עכשיו עד סוף הפרק שתי מצבים. או מצב מצוין, יותר קשה, לגלות אהבה חזקה, פעילה, אהבה גלויה, אהבה כזו שאיך מגיעים אליה, על ידי התבוננות, או לכל הפחות לגלות את האהבה המסותרת שבך. עוד נראה מה פירוש איך עושים את זה. אבל להשאיר את עצמך כפי שהיית עד עכשיו, זה לא יוביל למאמץ בשום אופן. כדי להגיע למאמץ נדרש עבודה, וברגע שעושים עבודה, אז כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כמו אור מעובד, אור מעובד זה אור שהופכים אותו מאור של בהמה לקלף של תפילים, שזה עבודה ומאמץ. העבודה והמאמץ נדרש על ידי שמגלים אהבה. נראה את הלשון בפנים. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את האהבה לאשר. כמו בגשמיות, אף אחד לא יהיה מוכן לעשות מאמץ עבור מישהו אם הוא לא אוהב אותו. מה פתאום שאני אתאמץ בשבילו? אם אני מגלה שאני אוהב אותו, אז אני מוכן להתאמץ בשבילו, כי אני אוהב אותו. אתה רואה, אם אתה תגלה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לאלוקות, אז תהיה מוכן להתאמץ. זה קשה, זה לא נוח, זה ממש בלתי נסבל כרגע. תעשה את זה. למה? כי אתה אוהב את מי שאתה עושה בשבילו, ולמען ציוויו את העניין הזה. איך מגלים אהבה לקדוש ברוך הוא? על ידי שמתבונן בגדולת השם במוחו. אהבה זה דבר מאוד קשה. זה לא בא מעצמו, כי בטבע האדם אוהב רק את העולם. אוהב את עצמו, אוהב את התאוות שהוא רואה מול העיניים. לאהוב את האלוקות, אהבה כזו, כמו שלמדנו על זה כבר בתניה, בעריכות שלמדנו פרק ו', אז למדנו שלאהוב אלוקות זה בא מהמוח. זה הרי דיברנו אז, ההבדל בין אדם לבהמה. בהמה, הראש שלה והלב שלה באותו מפלס. אצלה האהבה לא חייבת לבוא מהראש, היא יכולה לבוא ישירות. אצל אדם, הלב נמצא מתחת למוח, והוא עומד באופן כזה שהמוח למעלה והלב מתחתיו.
המחשבה,
מה עושים עם המחשבה? מה עושים עם המוח? חושבים, מתבוננים, מעמיקים, ואז זה מחלחל הלב. לכן כל תאוות הבהמה, הבהמיות, לא צריך להתבונן בהם, הם באים לבד, בקלות. אבל כל אהבה אלוקית היא באה על ידי התבוננות. האדם לא, זה לא יבוא לו מעצמו. זה הלשון פה. על ידי... המחשבה זה אחד הלבושים שנמצא במוח, אבל במוח, למדנו על זה אריכות בפרק ג', שיש במוח מוח החוכמה, מוח הבינה ומוח הדת. יש במוח שלושה חלקים, חוכמה, בינה, דת, כל אחד הוא עניין בפני עצמו, היה לזה פרק שלם, פרק ג', ומחשבה זה הכלי, הלבוש שדרכו אפשר להשתמש עם המוח הנפלא שהקדוש ברוך הוא ברא לנו. אז האדם מתבונן בגדולת השם במוחו, לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, המלא דם, הנפש הבהמית שמהקליפה שממנה הוא הטבע. זה בעצם מה שהבינוני צריך לעשות כדי להפוך להיות עובד. עובד זה נקרא לעבוד. לעבוד זה נקרא לעבוד קשה. כמו שאומרים, לבוא לעבודה או לבוא לעבוד. כאן צריך לבוא לעבוד. אדם שבא לעבוד זה מאמץ. זה נקרא מאמץ. מאמץ זה נדרש מאמץ נפשי מאוד עמוק, להתבונן בגדולת השם, להתבונן, צריך חומר במה להתבונן.
פשוט
להתבונן, להתבונן שיש,
מה
רבו מעשיך השם, להתבונן שהקדוש ברוך הוא מביט, עין רואה ואוזן שומעת, להתבונן שהנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב. אז בזה צריך להתבונן שהוא מציאות של כל דבר בעולם, זה ממנו בכל רגע ורגע, התאבות מעין ליש בכל רגע ורגע, השגחה פרטית, הרבה נושאים. כל נושא שהזכרתי כרגע רק כמילה אחת, יש לו הרבה חומר איך לפתח את זה, להתחבר לזה, להבין את זה, להפנים את זה. ואם אתה מפנים שיש כרגע השגחה פרטית ברגע זה על כל מעשיך, אז אתה, אם אתה מפנים את זה, אז אתה מתחיל להתרגש מהעניין. אז אתה נמשך לזה. אז אתה מבין שבמילא אז אני צריך עכשיו להתאמץ, אז למה אני אלך? אחרי תאוות ליבי? או אחרי רצון הבורא שהוא כרגע נמצא מולי ומביט על מעשיי ומחיה אותי ברגע הזה? או כמו הפרק שנלמד בשבת הקרובה, הקביע בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים אלה, אתה בא לידי, אדם, העין באת, עולה, אתה הולך. יש במה, הסתכל, מה זה הסתכל? הסתכל זה לא תראה, הסתכל זה תתבונן, תעמיק. אז אתה מסתכל בזה, מתעמק בזה, ואז אתה מתעורר שאתה חייב לעשות משהו. זה נקרא שאתה מתבונן, ודאי, זה נאמר כאן, קראנו את זה במהירות, שזה לקח בדיוק שתי שניות להגיד את השורה הזו, להתבונן בגדולת השם. להתבונן בגדולת השם זה מאמץ נפשי עמוק מאוד. והמאמץ הזה אולי מוליד אהבה, אולי דקדוקה לא יוליד בסוף. כי אנחנו לא רגילים להתבונן בכלל, אנחנו רגילים להעביר את הכל ככה במהירות המחשבה. להתבונן זה נקרא להעמיק המון זמן. אבל זה אומר מיד, וזוהי עבודת תמה לבינוני. מי שהצליח להגיע להתבוננות, והתבוננות הובילה אותו לאהבה, והאהבה הובילה אותו למאמץ, ואז הוא נקרא עובד אלוקים, זה עבודה תמה, זה בינוני מושלם. זה מצב אידיאלי, אבל רמה גבוהה. אבל הוא אומר, גם אם לא הצלחת להגיע לרמה הזו הגבוהה של מי שהצליח להגיע לאהבה הגלויה, זה התחדשות אמיתית, פשוט התחדשת. מה זה נקרא? ואני התחלתי הכל כמו ילד שנתנו לו פעם ראשונה בחיים להניח תפילין. איזה התרגשות יש לו בהנחה הראשונה. אז אם אדם מתבונן בגדולת השם, אז אחרי 20 שנה הוא יכול להתחדש כמו פעם הראשונה, ולהניח עכשיו עוד הפעם, להיות עובד עוד הפעם, ולא להניח את התפילין כמו אתמול ושלשום ולפני 20 שנה, אלא לעשות את זה המחדש בטובו בכל יום. אז אם אדם הגיע לזה, זה עבודת תמה, זה התחדשות ממש, זה ממש נולדת מחדש. לא הצלחת להגיע לזה, אז או לכל הפחות יש רמה יותר נמוכה, וזה גם לפחות את זה צריך לעשות. מה זה הרמה יותר נמוכה? או לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי. או מה זה הדבר השני? לא להתבונן, כי קשה לך להתבונן. אתה לא יודע במה להתבונן. לכל הפחות אבל אתה רואה שהגעת לשגרה, שכל כבר שגרה. תעצור רגע ותחשוב, בוא, פשוט תגיד לעצמך, בוא לא נעשה את זה כשגרה. נעשה את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר, והוא רוצה שאני אעשה את זה. לא הגעת לאהבה גלויה, אבל לפחות עוררת את הנקודת היהדות שקיימת בך, ואז מה זה עושה לך? אז אם הוא רוצה, אז בוא נעשה למענו משהו. אז זה ידחוף אותך לעשות קצת יותר מהרגילות. אז זה לא הרבה עבודה להתבונן ולעורר, אבל לכל הפחות תעצור לרגע, זה כמו שאמרנו קודם, ושבתם וראיתם, תעצור, תגיד לעצמך, אני לא רוצה להיכנס לשגרה, אני רוצה לעצור ולחשוב מה אני עושה. אתה מתפלל 18 כבר כל יום 3 פעמים, ואתה אומר את הברכות ופתאום אתה שם לב, זהו, אני גמרתי כבר את 18, רגע, מה אמרתי? אני אפילו לא זוכר איפה התחלתי, איפה הייתי. אז בפעם הבאה תעצור, תגיד, עכשיו אני שם לב מה אני אומר. אז זה לא קל, כי אני צריך פשוט לחשוב על כל מילה, אבל זה שאתה צריך לחשוב על כל מילה, זה עכשיו עבודה, אני עובד. עבודה לא חייבת להיות, כמו שאנשים חושבים, שלהיות עובד אלוקים צריך להיות מישהו שהפך עולמות והיריש את כל הסביבה, וכולם יודעים שעכשיו נמצא פה עובד אלוקים. יכול להיות שהוא עושה משהו שאף אחד לא יודע. אבל זה יש פתגם וביור נפלא, שהדמור הזקן נסביר על משנה שאנחנו אומרים כל יום בבוקר לפני תפילת השחר, אומרים כל יום את הפרק של מסכת זבחים, שפותח במילים איזה הוא מקומן של זבחים. שם מופיע קטע שיש את זה לפניכם, אני מתאר לעצמי שרובה מכירים זה כבר בעל פה, כי אומרים זה כל יום. כתוב ככה, עלה בכבש, הוא פנה לסובב, הוא בא לו לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, ויכולי, לא הבאתי את כל המשנה. כבש זה כינוי לאותו, שהכהנים היו עולים למזבח, קוראים לזה כבש. סובב זה אחד מהמקומות במזבח שנקרא סובב, כי הוא סובב, סובב, מקיף סביב כל המזבח. וזה תיאור איך הוא צריך לעזות את הדם על גבי המזבח. הסביר פעם אדמו"ר הזקן את המשנה בעבודת השם, אמר ככה. עלה בכבש, תעלה קצת, תתרומם קצת מהמצב שבו היית, היית קודם על הרצפה. עלה בכבש. כבש גם אתה לא יכול למדוד את העלייה של הבן אדם. במדרגות אתה יכול להגיד, הנה עלית מדרגה אחת, עלי שתי מדרגות. כבש, מכיוון שזה שיפוע, אז גם אם עלית חצי פסיעה, זה עלית. במדרגות אין אפשרות כזו. בכבש עלה, רק עלה, טיפה עלית, התרוממת מעט, אף אחד לא שם לב, אתה רואה על שעלית. הוא פנה לסובב, שים לב מה קורה, שים לב מה קורה לך כשאתה עולה טיפה. הוא בא לו דבר ראשון לקרן דרומית. דרום בעולם, דרום זה חם, בדרום, בארצות הדרומיות חם. הוא בא לו לקרן דרומית, אם אתה קצת מתרומם, אתה מתחמם. נהיה לך חם. אחרי שנהיה לך חם, מזרחית. מה זה נקרא מזרחית? זורח לך אור. אתה מתחמם, מאיר לך אור, ואז מה קורה? מזרחית צפונית. הצד הצפוני שבך, מי זה הצד הצפוני? היצר הרע קוראים לו צפון, מצפון תיפתח הרעה יש את הלשון. הצפוני הקר הזה, מזרחית צפונית, הצפוני מתחיל גם להעיר אצלו משהו. ואז מה קורה? צפונית מערבית. הצפונית הופך להיות ערב. היצר הרע אפשר כבר לעבוד עליו וכבר הוא לא מפריע, להפך, נהיה ערב, נהיה טוב איתו. כי הוא לא מפריע לנו. אז זה אדמו"ר הזקן הסביר את אותו משנה, שאתה מתרומם, בשביל להגיע לכל זה, מה צריך לעשות? עלה בכבש, קצת התרומם, קצת יהיה יותר גבוה ממה שהיית. המאה ואחד, שמעל הרגילות שלה אתמול. ברגע שהתרוממת טיפה, אז כבר יש לך את הכל, יש לך חימום ואור, והיצר הרע יגיע להיות לצפונית מערבית, הוא גם יהיה ערב. מה? אפילו היצר הרע כבר לא יפריע, הוא יעזור לך, הוא יהיה ערב, הוא יהיה... תוכל לנצל אותו, את החמור, חמרים שנזכרים, תיקח את החמור ותזכור אותו לסחוב על הגב שלו מסעות של קדושה. שזו, זה מה שהוא מסיים פה את הפרק, אומר לנו הזקן. שזו נקרא גם כן עבודה. זה גם נקרא עבודה. גם אם עוררת אצלך את האהבה המסותרת, לצאת מהשגרה לפחות, זה כבר נקרא עבודה. להילחם עם הטבע והיצר, על ידי שמעורר אהבה מסותרת בליבו. זאת אומרת, או שהצלחת להתבונן, ולהגיע לאהבה עם רגש חזק, שזה כבר עבודה תמה, זה בעל דרגה, או לכל הפחות, אם הצלחת לתת לעצמך מעצור ולהגיד אני לא רוצה להיות שגרה, אני רוצה לעצור ולעשות איזשהו שינוי, תוספת, זה כבר משהו. ושאין כן כשאין לו מלחמה כלל, אבל אם אתה עובד ככה בלי מלחמה, הכל, לא, זה מה שבא לך, מה שקל לך, מה שנוח לך, לא מרגיש שום מאמץ ועבודה, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל. אז נכון שגם מי שלא מתאמץ יש לו אהבה מסותרת, כי כל אחד יש לו אהבה מסותרת, אבל אין לו קרדיט על זה, אין לו זכות יוצרים על זה, קיבלת את זה. אם אתה רוצה שיקרה הדבר על שמך, שאתה עבדת, אז תלבה את זה, תעשה משהו. בעצם המסקנה של הפרק הזה, שיהודי צריך לייקר את הקושי, לחפש את זה. לא קושי במובן של סבל, את המאמץ, איפה הנקודות הקשות לי. גם פה יש עוד סיפור מעניין עם הרבי הצמח צדק, שהיה פעם סבא חסיד שבא לרבי ואמר לו, סבא תן ברכה לנכד שלי שיהיה לו זיכרון. מה פירוש? אני יחנך אותו בסביבה חסידית ותן לו ברכה שכל מה שהוא יראה וישמע יזכור. בור סוד שאינו מהבית טיבה. ואז מה יקרה? אם הוא יזכור את הכל, אז הוא יגדל, אז הוא ממילא כבר יהיה חסיד, כי כל הזמן הוא יקלוט. זה הבקשה. בקשה
גדולה,
אבל הוא ביקש מהרבי ברכה על זה. הרבי הצמח צדק אז היה 50 שנה מאז שהאדמו"ר הזקן התחיל את ההנהגה שלו. אחרי זה בא האדמו"ר האמצעי, הרבי הצמח צדק היה השלישי. אז הוא אמר לו, כבר 50 שנה שסבי, חמי, אדמו"ר האמצעי, ואני עובדים על החסידים, ששום דבר לא יבוא ממילא, אלא שזה יהיה בהשקעה או במאמץ. ואתה בא ומבקש שניתן לך ברכה שהדברים יבואו ממילא. אין דבר כזה ממילא. צריך לעבוד, צריך להתאמץ, צריך להשקיע. וכל השקעה, אפילו הקטנה ביותר, יש לה מעלה ועוצמה, פי כמה וכמה יותר אפילו מהצדיק הזה שאצלו הוא עושה 100 פעמים, אבל בקלות. כמובן, 100 פעמים לכל אחד זה בחיים שלו. אצל אחד 100 פעמים זה כפשוטו 100, אצל אחד גם פעם אחת זה כבר 101, וכל אחד מכיר בעצמו את אותם, בדיוק, את אותו נקודה שקשה לו, בדיוק שם תלחץ, איפה שקשה לך, וזה יביא את התרופה לנפש, וזה מה שישנה את האדם מסטטוס של לא עבדו, להגיע למצב הנפלא שנקרא עבדו, שנקרא עובד אלוקים.